בעמוד, בפרק כ"ד. מוסר פנימי לדור. הרגש היהדותי הפנימי הוא כולל בקרבו מצד עצמו הרבה גרעיני אורה. עולם שהכל נהיה דור. דעות יקרות והשקפות נאמנות, תכונות נכבדות והכרות נכונות. כלומר, כאן הרב משבח את ההכרה, את הרגש היהדותי הפנימי. איך קוראים לזה בשפה פשוטה יותר? קוראים לזה יידישקייט. זאת אומרת, יש אינטואיציה יהודית מצויה בציבור הדתי, והאינטואיציה הזאת כוללת בתוכה הרבה דברים חשובים, אבל שמופיעים בצורה בוסרית. אבל כשלא יטופל ולא יעובד, הולך הוא מדור לדור ומתנבנה. או מתנבנה, הכוונה מתנבן. עובד את זוהרו וטהרתו. על כן, אין להתפלא אם בימים הראשונים לא היה כל כך מוכרח הלימוד הקבוע בהלכות הללו של דעות ואמונות, מפני שלא עומם עדיין הרגש הטבעי כל כך מטהרת אורו. אבל מה זאת אומרת טהרת אורו? מהיסוד השכלי שעומד מאחורי ההכרות הטבעיות. אבל בדורותינו המצב הוא מחריד. הבורות והיא הידיעה בתוכן כל העניינים הרוחניים, כל מה ששייך לדעה ורגש, היא גדולה ונפלאה. כלומר, אנשים יש להם דעות עקומות ביחס ליהדות. עד שגם מבני תורה חשובים, רבים הם שאין להם כל מושג מעצם חוכמת התורה בפנימיותה, בעצם ערכי המוסר בטהורתם, וממילא המושגים באמונה וביראת שמיים הולכים ומתשתשים. וההמון העומד מחוץ לגבולה של תורה, אז בעצם מה הוא אומר כאן? בעלי תורה יש להם מושגים מעורפלים מאוד של מהי האמונה האמיתית, וזה גורם שהאמונה מופיעה בצורה ילדותית ולפעמים מפלצת בציבור, וההמון לא חפץ להידבק ביהדות כל כך מקומטת וירודה. זה מה שאומר כאן הרב. וההמון העומד מחוץ לגבולה של תורה. למשל, אתם תראו, למשל, הרבה פעמים אנשים בעלי תורה שמאמינים בכל תמונת העולם כפי שמצוירת בהלכות יסודי התורה להרמב״ם, למרות שמאז המדע התקדם כמה וכמה קומות הלאה. נכון? דברו איתכם על ארבע יסודות ועל היסוד החמישי ועל הגלגלים ועל זה שהארץ עומדת במרכז ועוד כל מיני דברים כאלה שהיו נחשבים לפסגת המדע בימי הביניים, אבל היום אפשר לזרוק את זה לפח, וממשיכים להידבק בדברים האלה, בגלל שלא עוסקים באמונה בצורתה הבוגרת. לכן אומר הרב, והמון העומד מחוץ לגבולה של תורה. זאת אומרת, מי שלא לומד בישיבה, שכבר טעם מעט מתכונת המוסר החילוני, הכללי, ורגשו חילוני ברב אין הכוונה למה שהיום אנחנו קוראים חילוני, אלא הכוונה של חול, ענייני חולין, תרבות כללית של חול. ורגשו פותח במקצת ביחס לתביעה אנושית. למשל, הוא רוצה תרבות וספורט ובריאות כלכלית וקצת הערת המדע. הוא רוצה את זה, הדור. כשהוא מוצא את אוויר היהדות כל כך שפל ונדחק, כל כך בלתי מבורר וכל כך מאופל, הוא בא לידי מאוסה של תורה ושנאת האומה. והולך מדחי אל דחי. וכל זה גרם לנו, מאיפה זה הגיע לנו כל המצב הזה? מיעוט העסק בחוכמתה של תורה הפנימית. ולא עוד, מצד שאין תלמידי חכמים הקבועים בתורה באמונה ובזהירות המצוות, ודקדוק המעשים ויראת שמיים באמת, עסוקים במקצוע זה העיקרי, לקחו להם זה המקצוע המקודש של חוכמת הדת עצמה, אנשים כאלה שלא חונכו כראוי. אז איפה כן לומדים מחשבת ישראל? באקדמיה. ובאקדמיה יש הרבה אנשים שלא חונכו כראוי, ואז הם עוסקים בחוכמת ישראל, אבל בצורה יבשה, שאין בה כדי לרומם את רוח האדם, במיוחד שפעמים רבות אותם העוסקים בחוכמת ישראל אינם בעצמם מאמינים בתורה. אלא הם לקחו את זה להם למקצוע אקדמי מעניין, אנתרופולוגי. או שכבר פרקו מעליהם מרוע לב או משיגיון ואתה את המצוות. וממילא תהלוכת חייהם עושה פגם גדול במהלך מחשבותיהם. והנה מגלים פנים שלא כהלכה, מאבדים הונה של תורה ומחשיכים את יפעתה, ממעטים על ידי ספריהם את האמונה הטהורה, מאחירים את הלב והמוח העברי היסודי הזך האמיץ והבהיר, וגורמים על ידי זה תקלות רבות ודלדול האומה. מה שפה הרב מכניס, וואלה, חזק. אז בואו נסכם מה הוא אומר עד עכשיו. הוא אומר, ביהדות הפשוטה, המכונה יידישקייט, יש הרבה דברים טובים. יש הרבה אינטואיציות נכונות. אבל זה בתנאי שזה מואר באור של חוכמה. בדורות הקודמים, שעדיין הייתה קרבה גדולה בין הרגש היהודי הפשוט לבין עמקי החוכמה, לא הייתה דרישה כל כך לפתח את התחום הזה אצל ההמון. אבל עם הזמן, הרגש הדתי הפשוט הולך ומקבל לו אוטונומיה ונהיה קריקטורי, מקומט ומחניק. ההמון שקיבל כבר מהתרבות הכללית, איננו חפץ להידבק ביהדות שנראית לו כל כך עממית וכל כך מלאה באמונות תפלות ובשטויות. ולכן הם הולכים ומתרחקים. מנוסף לכך, אנשים שכן עוסקים בחוכמת היהדות הם או אנשים דתילייט או כבר דתלשים. כן, כמו שהרב אומר. או אנשים שלא חונכו כראוי, או אנשים שכבר עזבו את קיום המצוות. וממילא האופן שבו הם מלמדים את מה שנקרא מדעי היהדות, זה נעשה באופן שמזיק לטהרת האמונה. קשה, מה שאומר כאן הרב. וכל זה בא על ידי מה שאין תלמידי חכמים אמיתיים, צדיקים וגאונים, עוסקים בקביעות והרחבה, בחוכמת אמת. לא עוסקים בזה. בחוכמתה הפנימית של תורה, ואינם דואגים להתלמד, לחבר ולקבוע ספרים הראויים להיות נקראים ונחשבים אצל בני הדור לפי מצב חייו והשקפותיו. אלא מה? ממשיכים לכתוב ספרים עממיים, פשוטים, שמתאימים לסבתות, עם כל הכבוד לסבתות, של בית כנסת בינוני ומטה בשכונה היקפית. כן? מה? ההמון הספרדי, זיכרונו לברכה, אצלו זה היה פחות בעייתי, אתה צודק. עד שהוא קלט, גם בקרבו, ההמון הספרדי, את הרוח של הקטנות היהדותית, שלך תדע בדיוק מאיפה זה נכנס אליו, אבל זה נכנס. אבל פעם זה, אתה צודק, פעם זה היה הרבה יותר בריא. כן. טוב, והנה, ודאי גדולה היא העבודה. חירוף נפש מרובה, כלומר מסירות נפש הכוונה. עמל כביר וחפץ גדול ואדיר. לב טהור ורוח נדיבה צריך הוא להיות מתלווה. עם החשק של קביעות לימוד עיקרי לחוכמתה של תורה הפנימית. כלומר, זה דורש להתאמץ. עכשיו, הרב מדבר בעיקר לפי הלכי הרוח שהיו מקובלים ואוי למתוירו של זמנו. ואוי למתוירו של זמנו, היה מאוד מקובל שאתה נחשב רק אם אתה כותב פלפולים, ואם אפשר שהם יהיו בסוגיות לא רלוונטיות הלכה למעשה. אם אפשר שזה יהיה נגיד בדיני גט מקושר, או בהלכות זבחים, זה ממש טוב. ואז זה סימן שאתה תלמיד חכם גדול. אבל שואלים אותך מתי המולד, אתה לא יודע. כן. אתה גם לא יודע איך מחשבים את המולד. כן. המולד יהיה ביום חמישי, 6 שעות ו-14 חלקים. כמה חלקים? מה זה משנה? טוב, אם כן, בייחוד בדורנו, מתחתית לימודם של ספרי מוסר הפשוטים, עד רוממות המחשבות העליונות שבמחקר, בפילוסופיה, ובקבלה, עם התרחבות המחשבה העצמית בתכלית הרחבתה האפשרית. כי הדברים העליונים האלוהיים אלא מסרים, כי מחכה הוא מבין מדעתו. טוב, ברור שזה דורש מאמץ גם בגלל עצם הקושי של הלימוד. הרי סתרי תורה נמסרים רק לאנשים מיוחדים, לא כל אחד יכול לעסוק בסתרי תורה. אבל הרב אומר, יש מספיק אנשים שהם ראויים לזה, והם צריכים להתעסק בזה. בימים הראשונים, שהייתה על כל פנים איזו קביעות ללימודי סתרי תורה לגדולים, מיוחדים ומצוינים, עוד היו דברי הרזים נמסרים בלחישה עם ציוריהם העדינים בכללותם, והיו המקבלים חיים על ידם, חיים קדושים, חיים מלאים אור ודעת אלוהים. אבל בימינו, שדללו וחרבו אליה מעיינות, חרבו הכוונה, התייבשו. וצריכים אנחנו בעצמנו להתחכם ולתור בדעות העליונות מתוך הספרים, חייבים אנחנו להקיף את כל הכיכר המדעי שבתורה מראשו עד סופו. מעיין הישועה של תלמוד פנימיותה של תורה, באושר והרחבה לכל פלגותיה וצדדיה כשהתרחב, כשיותחל בהדרגה מלמטה למעלה, אבל בקביעות ובמתינות, ומתינות במנוחת הנפש ושלוות הלב והמוח, בהיגיון רחב, מחשבה מקפת ירחיב את דעתנו עד שנוכל בבהירות להסתכל, לברור ולהאיר את מושגי קדושת הנבואה, את מדרגותיה השונות, את ערכה ומקומם, את פעולתם החיה והקיימת, את שפע רוח הקודש לכל זדה ותוכניתו וערכו בחיים בחיי הפרט והכלל. עד לכאן קראנו בפעם שעברה. היינו חוסרים מעצמנו את כל זה אם היית רק קם כדי להראות לי את הדף, כמו שהצעת. אבל מה אני יכול לעשות? אני לא צריך לתת עצות לאנשים, זה טכניות איך לעשות. טוב, אבל בכל מקרה זה יעזר לנו קצת לחזור על הנושא. טוב, זה בסדר, גם בעיניי, במערכת האמת. טוב, זאת אומרת שהרב אומר כאן ש... הוא עושה כאן תוכנית רחבה מאוד, שמתחילה מספרי המוסר הפשוטים, דרך ספרי האמונה היותר עמוקים, עד הקבלה, עד רוח הקודש, עד הנבואה. כן? הרב לא נעצר בדרך. הוא אומר, צריך לחדש את הנבואה, להשיב את התרבות הנבואית לעולם, אבל זה לא על ידי מיסטיקה בגרוש, זה דורש הרחבת הדעת. ונרוויח בזה, לגרש רוחות רעות רבות מגבול עמנו. אגב, צריך לומר שמאז שהרב כתב את הדברים האלה, המצב, לומר את האמת, השתפר הרבה. ברוך השם, מחשבת היהדות הולכת ונלמדת, ועוסקים בה גם גדולי רוח, בעלי יראת שמיים, והדבר הזה הביא ברכה גדולה לדור, אין שום ספק. אולי לא מספיק, אבל ברור שהרבה דברים השתפרו מאז ימי הרב. ונרוויח בזה לגרש רוחות רעות רבות מגבול עמנו, בייחוד אותם שעל ידי מיעוט הדיורים שבבית החוכמה הפנימית הם מנגחים כתורה ושיעה יוקת שער. זאת אומרת, אלה שבאים לבטל את כל הערך של הזהות היהודית. למשל היה יהודי אחד בשם, סופר הוא היה, בשם שי הורוביץ. שי זה ראשי תיבות, שין יוד, לא יודע של מה בדיוק, אבל קראו לו שי הורוביץ. הוא כתב סדרה של מאמרים בעיתון, שבהם הוא הסביר כתזה, אגב, שהייתה די מקובלת בחוגים רחבים בימיו, שהיהדות סיימה את פעולתה. כלומר, היהדות זה היה דבר מאוד חשוב. היהדות הפיצה רעיונות חשובים מאוד באנושות, והרעיונות האלה נקלטו. כיוון שהם נקלטו, העם היהודי יכול להיעלם מן הזירה. כל מה שנשאר לו עכשיו זה להירוז את החפצים ולהתבולל. זה פחות או יותר. אשר מתוך הערכה העצומה לעבר המפואר שלנו, שברוך השם אנחנו כבר יכולים לצאת לפנסיה ממנו. עכשיו, עמדות כאלה אגב מצויות גם בימינו בלבושים שונים. כלומר, לא חיים להגיד נעשה את זה בדיוק ככה, אבל אפשר נעשה בכל מיני צורות אחרות. והרב קוק ענה על המאמרים האלה בסדרת מאמרים שאחר כך נהיו למהלך האידאות בישראל, שבספר אורות. כן? ושי הורוביץ שאל את הרב קוק, למה אתה עונה לי לא בעיתון שבו כתבתי? כן? בסך הכל, אני כתבתי בעיתון, אתה עונה לי, אז תכתוב בעיתון שבו כתבתי. עונה לו הרב קוק, כי אנשים כמוך אסור לענות להם ישירות. כי אני רואה בכל תוכן שמבטל את הערך של האומה, רדיפה של האומה. יש לך דין רודף בעצם. לכן אני עונה לא אליך, אלא למי ששומע את הדברים שלך. כן? כלומר, יש דברים חריפים בערב נגד הפוסט-ציונות לפני הזמן. אז מה שאומר הרב, כדי לענות על הדברים האלה, אנחנו צריכים, כנגד הדעות האלה, אנחנו זקוקים תכנים פנימיים. זה אגב בעצם מה שבאמת עולה בספר, למהלך הידיעות בישראל, שם רואים שהרב משתמש במושגים שלקוחים מתורת הקבלה, כדי לענות לטענות של שי הורוביץ. אז מה שכאן אומר הרב, בייחוד, כלומר נרוויח בזה לגרש רוחות רעות רבות מגבול עמנו, בייחוד אותם שעל ידי מיעוט הדיורים שבבית החוכמה הפנימית, כיוון שאנשים לא עסקו בחוכמה הפנימית, לא דרים בה, כן? יש מיעוט דיורים, הם מנגחים כתורה ושאייה יוקד שער. מרוממות חוג שכלנו המתקדש בקדושת תורת אמת, ומתנסה ברוממות הגיוני קודש מלאים גבורת, הוד ועוז אמת, נשקיף על כל המרחב של ההשפעה הדתית הכללית בכל האנושית. כן, רק שיש בעיה אחת, שבמילה הראשונה של המשפט כתוב מרוממות עם שווה מתחת למם הראשונה, וזה בוודאי טעות, צריך לכתוב בצרה. אבל אנחנו כבר רגילים שהמנקד במהדורה הזאת עשה ככל העולה על ליבו ובז לכללי הדקדוק. נכיר בבטחה ממקור הספקלריה של קודש את התוך והפנים הנמצא גם בעובי חושך. כלומר, דווקא תורת הקבלה היא המאפשרת להעלות ניצוצות מכל דעה. בתורת הנגלה יש התנגשות בין דעות, כן? התומעה אומרת דעה אחת, הקדושה אומרת דעה הפוכה, ומתנגשים. תורת הסוד היא דווקא מאפשרת לחדור לעומק הדעות הפסולות ולחשוף משם את נקודת האמת, מה שקרה ניצוץ של קדושה שנמצא שם, ואז אין צורך במלחמה, כי אז התומעה מתבטלת מעצמה. כן? אבל זה כישרון שקונים אותו מכוח תורת הנסתר. מה פירוש אגב מנגחים כתורה ושאייה יוקד שער? נגיד, נשאל אותך, מה זה מנגחים כתורה ושאייה יוקד שער? אין לך מושג. מתוך כך עולה השאלה, מדוע לא שאלת מה פירוש הביטוי? הרי הלכה מפורשת היא שאם מישהו לא הבין משהו בשיעור, עליו לשאול. נכון? אה? זה בסדר. בסדר. אז לכן צריך לשאול. זה בדיוק העניין. מה זה מנגחים כתורה ושאייה יוקד שער? אז למה לא שאלת? אותה שאלה עולה. איי, 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 איי. אני לא רוצה לעשות פה סקר, כי אני חושש מהתוצאות. אבל כנראה שאם לא הצלחתי לחנך לזה שכשלא מבינים משהו שואלים, אז כנראה שאני מורה גרוע, אני מתחיל להרער לגבי המשך הקריירה שלי. אבל בכל מקרה, אני אסביר. מנקחים כתורה, הגמרא אומרת שיש יש שד, שקוראים לו שאייה, מלשון שואה, שאייה, חורבן. והוא הורס את הבתים העזובים. כשאדם לא גר בבית, אז הבית לא נשאר שלם, הוא מתחיל להתפורר. בגלל שלא דרים בו. בית שדרים בו, אז אם יש איזה נזילה, מיד מטפלים, אם החשמל קפץ, מרימים וכו'. כן? אז זה נקרא שאייה. השד הזה קוראים לו שאייה. והגמרא מביאה שרבה בר בר חנה ראה את השד הזה. הוא אמר, לדידי חזילי, אני ראיתי את השד הזה. הוא מנגח כתורה, והוא מנגח כמו שור. ועליו נאמר, ושאייה יוקט, כלומר יקטט, יישבר, שער. בסדר? השער זה בדרך כלל החלק החזק של הבית, כי הוא עשוי עם קשת. ברור. אז הרב כאן משתמש בביטוי התלמודי כמשל לעזיבת החוכמה. והתוצאות שהיא עושה, שהיא מחריבה את בית ישראל. וכי לא היה יותר פשוט לשאול מה פירוש הביטוי מאשר לגרום לי כזאת אכזבה. טוב, נו, מה נעשה? נתגבר גם על זה. טוב, אז אם כן אומר הרב, מתוך המצב הזה נכיר בביטחה ממקור אספקלריה של קודש את התוך והפנים הנמצא גם באובי חושך. נדע לברור את האוכל, אפילו אותו שצבו בתוך פסולת מרובה וזהומה. כלומר, כשאתה בא אל דעה מקולקלת, אז אתה מחפש את האוכל מתוך הפסולת. זה מלכות בורר, למדנו את הרעיון, את המושג הזה. כלומר, בתוך הדעה המקולקלת יש איזה יסוד חיובי. ובזה נשיב לנו אפילו את הנפשות הרבות הנידחות מבנינו. מצד השפעתו של איזה ניצוץ צורה שמצאו בחרם זרים. הרי מה גורם למישהו ללכת לכרם זרים? רק הזוהמה שיש שם? לא. יש גם צד אמת שנמצא שם. אתה צריך לחשוף אותו. למה יהודים רבים נהיו קומוניסטים? וכי רק בגלל שרצו לחדול מהנחת תפילין? לא. הם חיפשו שם את הצדק החברתי, והם הרגישו ששם מנשבת רוח של צדק חברתי, שלא מצאו אותה, את הרוח הזאת, בבית המדרש. אז אתה צריך לחשוף את זה. כי יכירו וידעו שכל האור, וכל הטוב המפוזר, זער שם, זער שם. זער זה ביטוי מספר ישעיהו. בספר ישעיהו כתוב, צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זער שם, זער שם. זה פסוק. תחת העין, תחת הזין יש שווה, ותחת העין יש צרה. צריך לקרוא את זה, זער. זה שהמנקד לא ידע אפילו שיש פסוק כזה, ולכן הרשה לעצמו לנקד זעיר שם, זעיר שם. זה בושה וחרפה. טוב, וכל הטוב המפוזר זעיר שם, זעיר שם. כלומר פה ושם. על כל פני המשפחה האנושית, בכל האופק הדתי שלו, הנה הוא נמצא עמנו במילואו הגמור. באוצר חיי כל רוח אשר במקור ישראל. במקור ישראל. כן, בתורת אמת ותורת חיים. מה הלכת לחפש? הלכת לחפש שם? זה נמצא אצלנו, כסיפור המפורסם על, על היהודי שחלם שיש אוצר מתחת לגשר המרכזי בעיר סן פטרבורג, שהייתה עיר המלוכה בימי הצאר הרוסי. כן? כן. כן, למשל הקומוניזם. הקומוניזם התברר כשיטה לא נכונה. זה לקח זמן, אבל התברר, נכון? עכשיו, יש אנשים שלמרות שהם ראו את הכישלונות של הקומוניזם, המשיכו לדבוק שם. בזה, למה? כי הם מצאו שם נקודת אמת. וזה הצדק החברתי. עכשיו, הצדק החברתי נמצא גם ביהדות. והוא נמצא שם בצורה יותר נכונה. אבל כיוון שבבית המדרש לא עסקו בעומק חוכמתה של היהדות מתוך הספקלריה של בקשת הצדק החברתי, אז מי שהיה רגיש לצדק החברתי והוא חונך לזה שלא מדעת בבית המדרש, הלך וחיפש את זה שם. הנה, זה דוגמה. קוראים לזה טעם של דז'ה וו. שהרי כבר הבאתי את הדוגמה הזאת לפני 4 דקות. נכון? טוב, מה? אוקיי. אז זה מה שאומר כאן הרב. זה כמו הסיפור על היהודי שחלם שיש אוצר מתחת לגשר בסן פטרסבורג. מה הסיפור? את זה, כל זאת ועוד, נספר בפעם הבאה. שלום.